אתם מאזינים לעל כתפי גמדים. פודקאסט ישראלי על משחקי תפקידים. שלום וברוכים הבאים לגמדים מארחים. עונה חדשה, סגנון חדש, ניסיון חדש של על כתפי גמדים, פודקאסט ישראלי העוסק במשחקי תפקידים. שמי הוא ערן אבירם.
נעים מאוד, אורי ליפשיץ.
ויש איתנו אורחת, בגלל שעכשיו אנחנו מארחים. אנחנו מביאים אורחים, ואנחנו מדברים איתם על מה שמעניין אותם. זה יכול להיות כל דבר, זה לא קשור בהכרח לעיצוב משחקים, זה לא קשור בהכרח להרצת משחקים. במקרה שלנו, הבאנו את אשתי, שהיא שחקנית אצלי, שלום אשתי.
שלום, אני דסי, אני אשתו של רן.
ואת משחקת אצלי שנים רבות במגוון מערכות, ולפני כמה שבועות אמרת, יש לי משהו מעניין, אני רוצה לדבר עליו, אני רוצה להעלות אותו בפני הקהל. זה משהו שעלה באופן טבעי מתוך המחשבות שלך על המערכה שאנחנו משחקים עכשיו. אז בואו נעשה על זה פרק. יש שני דיסקלמרים ראשונים שחייבים לתת. האחד, אנחנו עומדים לדבר על הנחות היסוד של משחקים, פרמיס. ולפני הפרק, גם אורי, גם דסי וגם אני, ניסינו להבין מהן בדיוק הנחות יסוד, מהו בעצם פרמיס, והבנו שאנחנו לא לגמרי סגורים על זה. אז אנחנו ננסה להגדיר את זה, ונגדיר את זה מחדש, ואני מניח שעד סוף הפרק לא נגיע למסקנה סופית, והכל יהיה עדיין מעט באוויר. אני חושב שעדיין יש עם מה לעבוד, ואתם עוד תראו. והדיסקלמר השני הוא, אנחנו עומדים לספיילר מלא את אחת, ובכן, את המערכה הטובה ביותר שאי פעם שיחקתי והרצתי בימי חיי, Zeitgeist Gears of the Revolution. זוהי ללא ספק בעיניי יצירת המופת הכי טובה שאי פעם נכתבה למשחקי תפקידים במערכה רבת שנים. ללא ספק, ללא ספק. ואני אתן קישורים בהערות הפרק לגרסה שלה בפאת'פיינדר, ב-D&D 5, ב-D&D 4, יצאו לה הרבה גרסאות. היא טובה בכולן, אני מתאר לעצמי, אנחנו משחקים אותה בהתאמה לדינדי 5, ואנחנו משחקים אותה כבר שנתיים או שלוש, ואנחנו לקראת הסוף שלה, היא מאוד מורכבת, מאוד מסועפת, מאוד מאוד מוצלחת, וכאמור אנחנו נספלר אותה. אנחנו נספלר אותה כמה מעט שרק אפשר, אבל אנחנו נאלץ לספלר כמה מהגילויים היותר אישיים אולי שקורים במהלך הדרך. יש בה, תודה עליי, לא חסר גילויים, ואת המרכזיים שבהם בכלל לא ניגע בהם. אנחנו נדבר באמת רק על כמה דברים ספציפיים שנוגעים לעובדה שיש שינוי בהנחת היסוד לאורך המערכה הזאת. שינוי חשוב, מעניין, כזה שגרם לאשתי לחשוב על בוא נעשה מזה פרק. האם זה נשמע סביר לכולם?
כן.
מצוין, אני מסכימה 100% עם ערן שציידקייסט זה הקמפיין הכי טוב ששיחקתי אי פעם. הוא מדהים, אני ממליצה לכולם להריץ אותו ולשחק אותו.
טוב, בואו נעצור רגע את הקלטת הפרק, אני צריך ללכת לשחק בקמפיין למשך שנתיים שלוש, אני מיד חוזר.
אפילו מבלי שנדבר כל כך על מהו זיידגייסט, אני אתן הקדמה מאוד קצרה עוד מעט, אבל אפילו שזה פחות רלוונטי, דסי, מה הכוונה בהנחות יסוד, ומהו שינוי בהנחות יסוד, ולמה לשנות הנחות יסוד?
אוקיי, אז קודם כל, בניגוד אליכם, אני כן מדברת מנקודת המבט של שחקנית ולא של מנחה, אז שווה לציין את זה, כלומר זה רק מנקודת מבט, זה מנקודת מבט אחרת אולי ממה שאתם רגילים לדבר עליה. אבל כשחקנית, אז מבחינתי, שינוי בהנחות היסוד היא שינוי בפרמיס של מה אני משחקת. אז למשל, פרמיס מבחינתי זה לא בהכרח נוגע לעולם, אלא נוגע לתפקיד של הדמות שלי בעולם. אם אני בקמפיין של פיראטים, אני משחקת פיראטית או פרייבטירית או whatever, אם בקמפיין של משטרה, אני משחקת שוטרת. אם זה משתנה, אז זה שינה את הנחת היסוד.
כלומר, הנחת היסוד מבחינתך היא הדברים שמצופה מהדמות שלי לעשות בעולם, או אפילו מי היא ומה מטרתה.
נכון, זה אוסף הדברים שמצופה ממני, מהדמות שלי לעשות, המקום שלי בעולם.
מצוין, אז בואי תתני לנו דוגמה. בזיידקייסט, איך מתחילים? מהי הנחת היסוד הראשונה, ואת כשחקנית, מה את מגלמת?
אוקיי, אז מצוין. אז בזיידקייסט, אתה מתחיל את הקמפיין כשילוב בין שוטר ל-FBI, בוא נגיד אולי גם מרגל במידה מסוימת, וזה תפקידך. תפקידך להגן על הממלכה שנמצא בה, ריסור, כאיש מקצוע.
ראוי לציין שהרקע הכללי זה הוא משהו שקצת מזכיר את מלחמת העולם הראשונה, או קדם מלחמת העולם הראשונה, בערך 1880, 1890 כזה, בערך באירופה. הכל בעולם פנטזיה, אבל כן יש מהפכה תעשייתית ודברים שכאלה, אז באמת זה מרגיש כמו מין שוטר, לא כמו שומר בעיר זה, אלא שוטר. יש לך סמכויות ויש בתי משפט ודברים כאלה.
ואתה הנציג של הממסד, ותפקידך אמת. לחקור אירועים, ואני מניח לתפוס פושעים, להעמיד אותם לדין וכדומה. הפרמיס נורא ברור, נורא ברור לי מי אני, בגדול איפה אני במובן של באיזה עולם זה מתרחש, נורא ברור לי האפיליישן שלי, ומה מצופה ממני, בתור מישהו שמעולם לא שיחק זייטגייסט.
עכשיו, אני חושב שהגיע הזמן לספוילרים. דסי, מהו שינוי הפרמיס שעליו את רוצה לדבר?
אוקיי. אז במהלך המערכה, אני לא אגיד איזה הרפתקה, זה לא רלוונטי, במהלך המערכה, באיזשהו שלב, אתה מפסיק להיות שוטר, וכל אחד מהדמויות בגדול לוקחת תפקיד אחר של אליטה בחברה. למשל, אחד הדמויות אצלנו הפך להיות לורד של הפיות. הוא הפך להיות אחד מהמועצה שמחליטה על גורלה של ממלכת הפיות ולאיזה כיוון היא הולכת.
להבהרה, האם את מפסיקה לשחק את הדמות ששחקת קודם, או שאת משחקת אותה פשוט לצורך העניין במונחים אחרים, קלאס או רול חדש, זה עדיין אותה דמות?
אז אוקיי, שאלה מצוינת, זו אותה דמות? היא פשוט כבר לא שוטרת, היא פשוט, היא לוקחת את... תפקיד אחר בחברה שבה היא נמצאת, אבל זו אותה דמות. זה כאילו אותו
בנדר. זה בנוסף, זה במקום, אני מנסה להבין את הפרוגרשן, את ההתקדמות פה. שיחקתי שוטר, הלכתי, תפסתי גנב, שמתי אותו בכלא, סשן הבא, מה קורה?
אוקיי, זה לא סשן הבא, חלק מה שאנחנו מדברים עליו זה שזה לא עובר מסשן אחד לסשן אחר, שמתי גנב בכלא, עכשיו אני המלך, לא. מאוד מאוד בהדרגה אתה מגיע לשלב שלמשל הדמות שלי מתפטרת מהמשטרה בגלל שהיא הפכה להיות המלכה של ריסור, היא לא יכולה להיות גם שוטרת וגם המלכה של ריסור, התפקיד שלה עכשיו הוא לא לתפוס את הגנב, אלא לנהל את ריסור, לנהל את הממלכה שבה היא נמצאת.
ועקב כך גם... לא צפוי שהדבר הבא שיתחקור זה חקירת רצח. זאת אומרת, זה לא שהדבר הבא שיקרה, שהמנחה אומר, אוקיי, עכשיו מישהו נרצח, לכו לחפשו את זה. אם אתה המלך של הארץ שלך נגיד, אתה תתמודד עם דברים שמשפיעים על הארץ שלך, ותעשה החלטות שנוגעות לארץ שלך.
כלומר, אופי המשחק השתנה, ואתם כעת מטפלים בבעיות שונות לחלוטין, מאשר שעשיתם קודם.
כן, בסדרי גודל שונים לחלוטין, עם אתגרים שונים לחלוטין, ועם סמכויות שונות לחלוטין. האופן שבו אנחנו מטפלים בבעיה היא שונה לחלוטין.
אז בוא נדבר קצת על התהליך. עכשיו שאנחנו מבינים אולי את ההפרש, את הדלטה, בוא נשאל איך אנחנו מגיעים מכאן לשם, וכו. איך משתנות הנחות יסוד? אתה יודע מה, אולי לפני כן, למה לשנות הנחות יסוד?
אוקיי, אז למשל, צייטגייסט נחשב הוא ייחודי, לפחות מכל הקמפיינים שאני שיחקתי, שבאמת לוקחים את הדמויות מדרגה 3 עד דרגה 20. אז זה מאוד הגיוני שבתהליך כזה, שבו דמויות הולכות ומתחזקות, וגם הולכות ופותרות בעיות יותר ויותר מורכבות בעולם, גם המעמד שלהם בחברה ישתנה, וגם סוג האתגרים בסדר גודל של אתגרים שהם צריכים להתמודד איתם ישתנה. אז זו למשל סיבה מאוד טובה, לשנות בהדרגה את הפרמיס.
כלומר, כדי לנסות דברים חדשים ולעשות דברים אחרים.
גם כי זה הסיפור שאתה רוצה לספר. מי שכתב את סיידקאסט רצה לספר סיפור על אנשים שמתחילים כשוטרים ומסיימים כמנהלים של החברה.
אוקיי, בהלז רבל זה משל, מערכה לפייפיינדר מהדורה הראשונה, אתה מתחיל בפתור מין קבוצת מורדים קטנה, אתה הופך למרד גדול, ולא ספוילר מאוד עצום, כבר בהרפתקה 4, בגדול המרד מסתיים, ואתה הופך להיות האחראי, על החברה הזאת, כן, וממש אתה הופך לממשלה במקום למרד, וזה שינוי די משמעותי כמובן, גם כן, וזה הסיפור שרוצים לספר שם. מרד לא מסתיים ברגע שבו הרגת את הרעים, הוא מסתיים ברגע שבו הפכת לעצמאי.
אני חושב שזה מעניין להסתכל על זה מנקודת המבט של התקדמות טבעית של העלילה, כי באמת אתם מתארים פה מקרה של התחלתי כדמות, היא בדרגה נמוכה בעדר, או מעמד נמוך בעדר, מונח יותר טוב, ולאט לאט הדמות שלי מתקדמת, ולאט לאט עוברת לשלב הבא בתהליך ההתפתחותי שלה. ויש המון מכניקות שבהם זה בא כחלק מהותי מהמכניקה. מזכיר לי מאוד את מבחור הדרקונים מהדורה הראשונה. אתה מתחיל כהרפתקן, אתה נהיה הרפתקן יותר מוצח, הרבה יותר מוצח, ופתאום פוף, יש לך טירה, או גילדת גנבים, או אם אתה אלף בית על עץ, וזהו, המשחק שלך עכשיו כולל משהו אחר לגמרי. הפרמיס שלך הוא, אני מנהל טירה, אני צריך לנהל את גילדת הגנבים, ושעות של הנאה למלא מחברות באיך קוראים לכל ההלפרס שלך, ומי אחראי על הטירה, והמנחה מביא דרקון שיערוס את זה בזמן שצאת להרפתקה, ואתה עצוב, חלק מהמשחק. עכשיו, יש מקומות שבהם אתה לא מודע לדברים האלה, כשחקן. כלומר, אני מתחיל לשחק הרפתקן, ואני לאו דווקא מודע לזה שבשלב מסוים אני אתחיל לשחק לורד של אחוזה, או מנהל של הארץ, ואני, שוב, יש פה אלמנט שאני לא יודע איך להתייחס אליו, כי אתם מדברים על זיידגייסט, ואני לא יודע אם כשאתם התחלתם לשחק זיידגייסט בהרפתקה הספציפית הזאת, היה ברור לכם שזה חלק מהעניין, שהולך להיות שינוי מהותי של פרמיס המשחק בשלב מסוים. זה היה ברור לך למשל, דאסי?
אוקיי, אז זו שאלה מצוינת, ואני חושבת שמי שכתב את המערכה, וגם הרן שמנחה את המערכה, עשו עבודה מצוינת בלאט לאט להבהיר לנו את זה בהדרגה, בצורה מאוד יפה. אז למשל, כבר בהרפתקה הראשונה, ברור שהמלך מבוגר, והוא מחפש יורש. והרפתקה הראשונה גם עוסקת בהשלכות של מישהי שחושבת שיהיה יורש שלו, ואולי הוא לא לגמרי מסכים עם זה. וכל הזמן מזכירים לנו את זה, שהוא עדיין מחפש יורש, ואנחנו גם כל הזמן צריכים להתמודד עם אנשים שהיו רוצים את היורש שלו, ואולי לא מתאימים להיות היורש שלו בדיוק. ועוד דבר מאוד חכם שקורה, זה שאנחנו גם הולכים ומתקרבים למלך. אז בהתחלה המלך הוא דמות רחוקה, שהמטרה היחידה זה רק לוודא שהכל בסדר איתה והיא בחיים, ואולי יש מפגש אחד איתה בכל ההרפתקה שבה הוא נותן לנו הוראות, וכבר בערך בהרפתקה 5, זה כבר לא ככה, הוא כבר מזמין אותנו לפגישות ייעוץ, ושואל אותנו, מה דעתכם כדאי לי לעשות? וואלה, תודה רבה על ההצעה הטובה, אתם רוצים אולי להיות המלך בעתיד? ואז בשלב שבו כבר ברור שאחד מאיתנו צריך כנראה להיות המלך, או כדאי שזה יקרה, אז אנחנו כבר מאוד מוכנים לזה, וזה נבנה מאוד מאוד יפה בצורה כזאת.
אמת, ואני רוצה אולי כדי לעזור למאזינים בבית לקבל רושם אחר, כל מה שאנחנו מדברים עליו זה על איך באופן הדרגתי דברים משתנים, אם אתה מתחיל לשחק D&D מהדורה ראשונה, רשום לך בספר שאתה תגיע לטירה, אתה יודע שזה יקרה, אולי אתה מצפה לקראת זה, כשאתה משחק זיידגייסט אז אתה לא יודע מה יקרה, אבל המערכה עוזרת לך לבנות בראש מקום שבו אתה יכול להיות משהו אחר ומשהו אחר יכול לקרות וכן הלאה. בואו ניתן לכם דוגמה למצב שבו שום דבר מזה לא קורה, ושינוי הנחת יסוד גס, חד, מפתיע ולא נעים. אתם הולכים למשחק כנס, ובקדימון למשחק רשום, אתם עומדים לשחק פיראטים, ואתם מגיעים, ויש לכולכם דמויות של פיראטים, ואתם פיראטים, ואתם מפליגים ביניים, ואז נפתח שער, ואתם על אפולו 13. אתם בחלל, ואתם צריכים להתמודד עם הקשיים של הספינה שעוד מעט מגיעה לירח, ואיך שהוא נחות, ואתם אומרים, מה? אני רוצה, אבל פיראט.
פיראטים?
אבל...
אני אפילו לא יכול לקרוא, הדגל לא מתנפנף, כי אין אוויר.
אקדח ישן כזה, יש לי אקדוח, מה אני עושה איתו עכשיו על ספינת חלל? וזה, שניהם פרמיסים רלוונטיים, זה כיף לשחק פיראטים, זה כיף להיות אסטרונאוטים על ספינת חלל שמתקשה להנחות, קשה להגיד שהמעבר ביניהם היה אלגנטי, או רצוי, או נדרש, או שהפיק משהו. לעומת כל הדוגמאות שהבאנו מקודם.
אגב, לא חייבים ללכת לקיצוניות הזאת, יש שינויי פרמיס שהם נהדרים, אבל מאוד בעייתיים. אם אני אריץ משחק כנס, ואני אומר לכם, אתם משחקים הרפתקנים דרגה 6, שנכנסים לדנג'ן אוף דה מד מייג' במטרה למצוא את אבן החן העבודה, בלה 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 בלה, ואתם באים לשחק, ואנחנו מתחילים, ואתם נכנסים לחדר, ונכנסים לפורטל, ופוף, זזתם קדימה בזמן 50 שנה, ואתם עכשיו אותם הרפתקנים, אבל בבית אבות, וצריכים להימלט מבית האבות. או לחילופין, עברתם אחורה בזמן, ואתם עכשיו ילדים, אותם דמויות, כן? אבל אתם ילדים שצריכים למצוא את הצפרדה הכי גדולה ביריד של הכפר. שיניתי את הפרמיס פה. עכשיו, אפשר להתווכח כאן. אתם עדיין הרפתקנים, עדיין יש לכם דף דמות מאוד דומה, אולי עם יכולות דומות, פשוט הרבה פחות מהם. אבל עדיין, שינוי הפרמיס פה היה פתאומי, לא הייתם מודעים לזה שיהיה איזושהי התקדמות פתאומית או הדרגתית לכיוון הזה, וזה יוצר אפקט מאוד בעייתי מצד אחד, אבל שגם יכול להיות מאוד מרתק מצד שני. אם אני משחק עכשיו בקמפיין, ואני אומר השחקנים שלי, בסדר, היום אנחנו עושים סשן פלשבק, כשכולכם הייתם ילדים בכפר. זה מגניב, זה מאוד מעניין. זה בניית קשרים ביחד. או אני אומר, וואו, אתם מקבלים איזשהו חיזיון על איך תהיו כשתהיו זקנים. בלה, 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 בלה. זה מגניב. אבל נשאלת פה השאלה, עד כמה שינוי הפרמיס הוא מהותי? עד כמה הוא משפיע על כל המשחק? כי יש הבדל כן. בין סשן ספשייל לבין, אוקיי, עכשיו אנחנו מנסים להנחית את אפולו על הירח, שזה not what I signed up for, זה בעייתי.
בדיוק.
ואני חושב שהנקודה אולי הכי מהותית שאנחנו מנסים להעלות פה בכל הדיון שלנו, זה להיות מודעים לזה ששינוי פרמיס, שינוי הנחות יסוד, זה משהו שקורה, זה משהו שאפשר לעשות באופן מכוון, עם המון אפקטים לטוב ולרע, ככלי שאתם כמנחים יכולים להשתמש בקמפיין שלכם.
וחשוב מאוד להבדיל בין קמפיין לבין משחק חד פעמי, בגלל שאני חושב שמדובר אנחנו יודעים כבר שמדובר בחיות שונות לגמרי מהרבה מאוד בחינות, וכשמדובר לשינוי פרמיס, זה אולי אחת הבולטות בהם. אורי ואני הקלטנו לא יודע כמה פרקים על איך מתכננים קדימון, וכל מטרתו של קדימון, זה לוודא שכולנו על אותם הנחות יסוד, שאנחנו באותו מקום. אם אתה רוצה to mess with it, אם אתה רוצה לעשות בלגנים עם זה, כדאי שתדע מאוד טוב מה אתה עושה. וכדאי שתעזור לשחקנים to buy in, לקבל את השינוי הזה תוך כדי. אז אני חושב שכנראה שהבסיס לכל זה, כמו שאמרת, מתוך אופן מודע ומתוך הסכמה. זאת אומרת, consent זה הבסיס לכל זה. אנחנו צריכים שהשחקנים ירצו, או לכל הפחות לא יתנגדו לשינוי שמגיע. שלא ינחת עליהם פתאום, שלא יהיה מנוגד לדברים שהם רוצים לעשות עם המשחק, אולי אני, כל מה שאני רוצה, זה רק לשחק חקירות, לחקור חקירות רצח, לא רוצה שינויים. רגע אחד לפני שאנחנו מדברים על אולי איך לעשות זה אידיאלית, דסי, מה, איך להמשיך את המשחק אם אין הסכמה?
אוקיי, אז אני חושבת שצייטקאסט עשה גם את זה מאוד יפה. אם, אוקיי, אם זה בקמפיין, ואתה יודע שהקמפיין הולך לדרגה יותר גבוהה, אתה צריך לבנות איזושהי תוכנית למה אם אף אחד לא רוצה להיות המלך, כי אולי זה לא מתאים. עכשיו, זה כנראה לא יהיה אידיאלי, אבל זה אפשרי. למשל, בצייטקאסט, יכול להיות שאף אחד לא רוצה להיות המלך, ואתה מסתובב עם NPC שהוא המלך. עכשיו, אני מודע שזה קצת מגוחך, כי אז אתה מסתובב עם NPC שהוא בטח חזק ממך, ועושה דברים יותר מגניבים. אבל אם זה מה שהשחקנים רוצים, אתה צריך לקחת בחשבון את האפשרות הזאת, כדי שהקמפיין לא יעצר, בגלל שהשחקנים לא מעוניינים בשינוי הפרמיס.
אחד מהיתרונות היפים שם זה שמלך בריסור, זה לא סתם איזשהו תפקיד, יש לזה גם משמעות מיסטית כלשהי, משמעות קסומה כלשהי, ואתה בקלות יכול להגיד, אוקיי, המלך צריך להעביר את הקרב הזה, בלעשות טקס מאוד חשוב וגדול, כדי לאפשר לכם לנהל את הקרב הזה. ואז אתם, בתור הסוכנים שלו, יוצאים והולכים ועושים את זה. למשל, לא הפסקתם להיות סוכני המלך, והמלך לא לקח את תשומת הלב.
מגניב!
אני רוצה להוסיף פה עכשיו משהו ש... ידעתי הרבה זמן, אבל פתאום נפל לי הסימון בצורה מנוסחת יותר טוב. יש שיטות משחק שבהם בהגדרה, אתה יודע שהפרמיס הולך להשתנות, אתה לא יודע איך, וחלק מהפרמיס של המשחק הוא שכשהזמן עובר, דברים השתנו באופן מהותי. אני חושב ספציפית על Unknown Armies. Unknown Armies, ברמת ספר המשחק, ספר המשחק עצמו, עם החוקים, עם הסברים על העולם, עם כל מה שצריך, מחולק לשלושה חלקים. ונאמר לך בפירוש, אחי, מתחת לדרגה 5 לצורך העניין, אתה קורא רק את השליש הראשון. אתה לא מכיר את השליש השני, אתה לא מכיר את האמיתות היותר עמוקות על העולם, אתה לא מבין איך העולם באמת עובד. וזה יפה בעיניי, כי חלק מהותי במשחק Unknown Armies, זה המחקר הזה.
אמת.
ולא מחקר במובן של אני במעבדה, או אני מסתובב בעולם, אלא פאק דיס שיט, אני לא יודע מה קורה, אני לא יודע איך דברים עובדים, אני פשוט לא יודע. אני צריך לגלות, והעולם עובד אחרת, מכל שיטת קסם שנתקלתי בה אי פעם, אין פליי ואוף פליי, ואני בתהליך של גילוי. ומתישהו, כשאני מבין, יש שינוי פרמיס, כי אני מבין איך העולם עובד, הפכתי עם איזשהו מישהו שבאמת, תחשבו על זה כמו, כמו השינוי בין אני חוקר FBI, שמחוקר מקרי רצח וכדומה, ופתאום, באחד מקרי הפשעים שאני חוקר, אני מגלה שחייזרים עשו את זה. המשחק נהיה משחק אחר, הפרמיס השתנה. בייחוד עם זה אחרי כמה וכמה הרפתקאות שבהם פתרתי דברים, כי קודם שיחקתי פוליס פרוסיג'רל, ועכשיו אני משחק X-Files. הז'אנר השתנה. בדיוק כמו שאם אני מגלה שפיות עשו את זה, ופתאום הז'אנר השתנה מפוליס פרוסיג'רל לפנטסי. עכשיו זה עדיין יכול להיות פנטסי פוליס פרוסיג'רל, אבל זה ז'אנר אחר, הפרמיס השתנה. אני לא יודע אם עכשיו אני אהיה שוטר שחוקר פשעים בממלכת הפיות, או אם עכשיו אני לוקח חרב והופך להיות הצ'מפיון של ממלכת הפיות ונלחם בדרקונים לצורך העניין.
באנון ארמיז, המהדורה האחרונה, דרך אגב, החדשה ביותר, למרבה הצער ירדו מזה, ואני לכן ממליץ על המהדורה הקודמת, זאת שלפניה. החלוקה הזאת היא אגב מבוססת, אני חושב, בהכרח על העובדה שזה מתרחש בעולם הרגיל, בעולם האמיתי. זאת אומרת, ברמה הבסיסית זה העולם הרגיל ודברים מוזרים. וזה מאוד חשוב, זה מאוד עוזר לנו, אני חושב, להתחיל בפרמיס הכי פרמיס, שהוא העולם האמיתי, הכי בסיסי. שלכן הם יכולים לרשות לעצמם להגיד, ואתה לא יודע מה בא אחר כך. אוקיי, אבל לפחות אני יודע מה קורה עכשיו. אני מכיר את העולם שסביבי, אז לפחות אני יכול להתחיל פה. וכמובן, עצם העובדה שיש שם חלק 2 ו-3, זה גם חשוב. זאת אומרת, אפילו אם אני לא יודע מה בא, העובדה שאני יודע שמשהו בא, מכין אותי נפשית לקראת, יום אחד דברים יהיו אחרת. יום אחד אני אהיה רוזן של העולם התחתון של ה-occult underground, ויהיו לי כוחות מופלאים ודברים כאלה. ואת זה אני יודע, כי אני נתקל בהם עכשיו, ברמה הזאת, והם קוראים לי את הצורה.
מי שרוצה אולי להרגיש את זה באופן קצת שונה, יש סרט בשם בריק, לבנה. אני רוצה להגיד על 2005 עם ג'וסף גורדון לויט, והוא סרט שמאוד ייחודי בעיניי, כי זה היה הסרט היחידי אי פעם. שנתקלתי בו ואמרתי, ככה זה מרגיש קמפיין של אנון ארמיז. אתה לא יודע מה קורה, דברים מתגלים לך, וככל שמתגלים לך יותר דברים, אתה מבין פחות. עד שבסוף כמובן אתה מבין את הכל. אז אני...
יש מיני סדרה בשם דרום, שהיא בבירור פשוט.
נכון.
שהיא בבירור פשוט מיני קמפיין של אנון ארמיז, וצריך לראות. מיני סדרה בשם דרום, לא סרט בשם דרום, זה דברים שונים. יפה, אז אנחנו מבינים את החשיבות של הסכמה, אנחנו מבינים את החשיבות של לבנות לקראת הסכמה, אפילו אם מראש השחקנים לא היה להם מושג שמשהו כזה עומד לקרות, ובאמת שבזיידגייסט אין לך שום סיבה לחשוב שמשהו כזה עומד לקרות. בואי תן לנו עוד דוגמה מזיידגייסט, שוב פעם יש כאן איזשהו ספוילר, הוא לא היום ונורא, והוא שוב פעם מתייחס אך ורק להבדל של מי שהיית בהתחלה כדמות, לבין מי שתהיה בהרפתקה מאוחרת כדמות. כן.
אוקיי, אז עוד מקום שבו עשו את זה ממש יפה, זה עם דמות אחרת, לא דמות שלי, שהפכה להיות באמת לורד בעולם הפיות, וזה נחמד כי זו תוצאה של החלטות שעשינו בהרפתקאות יותר מוקדמות וגם בהדרגה. אז למשל, באיזשהו שלב צריך להילחם בלורד של פיות שהולך רוג ומתחיל לעשות דברים מזעזעים בעולם שלנו, ולהשמיד אותו, ואז באמת... וואלה, יש פתח, כי חסר לורד של פיות בקאונסל של הפיות, אז מי ימלא אותו? בסוף, ואז אחר כך מגיעים לעולם הפיות, ומבינים גם את המערכת הפוליטית שם. אז מבינים שבעצם יש שתי קבוצות פוליטיות של פיות, קבוצה אחת, שהיא הקבוצה שאנחנו בדרך כלל מתעסקים איתה, שזו קבוצה שתומכת בלעבוד עם לאדם, ותומכת לתמוך בממלכה שלנו, וקבוצה אחרת שלא מעוניינת בזה ורוצה להתנתק מעולם של בני אדם. ומבינים ששתי הקבוצות האלה הם במאבק, והמלך, כתוצאה מכך, מציע לדמות שלנו שהיא הכי טכנולוגית והכי הפיות האחרות שונות אותה, להיות לורד של פיות כדי להצבן אותם. אז זה עבודה מאוד יפה, כי זה תהליך של חלוטין נובע מהמערכת הפוליטית שאנחנו למדנו להכיר לאורך ההרפתקה. אז זה עוד דרך שבה הם עשו את זה ממש יפה.
מגניב. טוב, דיברנו על זה מכל כיוונים, זה היה דיון כללי כזה. אני חושב שאני מבין קצת יותר טוב מהי הנחות יסוד, לדעתי, כרגע לפחות. אורי?
אני חושב שאני מבין בעיקר מה השינויים, איפה אנחנו שמים את הקו של מתי אנחנו משנים את הנחות היסוד, וזה או במה שהשחקנים עושים, או בז'אנר שאנחנו נמצא בו, כלומר הסטינג, העולם סביב הדמויות, ברגע שהוא משתנה, גם הכל משתנה, אבל אני חושב שאולי גם באופן עמוק יותר, ברגע שאנחנו כשחקנים, או עושים פעילויות אחרות, או משמשים מכניקות שונות, אנחנו איפשהו משנים קצת את הפרמיס, כי המכניקה קצת מכווינה אותנו למה הכלים שבעצם יש לנו כדי לבצע דברים בתוך עולם המשחק. ואני מזמין כל אחד מהאנשים ששומע את הפרק הזה, לחשוב רגע על איזה פרמיסים אתם יכולים לשנות בקמפיין שלכם, כדי לייצר בעצם סוג של משהו מיוחד. עכשיו שוב, בואו תעשו את זה במנעד. מה אני יכול לשנות כדי ליצור סשן מיוחד אחד, ואיזה שינויי פרמיס גדולים אני יכול ליצור פתאום בעולם או בדמויות, כדי ליצור משהו חדש מהקמפיין הזה. וזו דרך מצוינת גם להזריק מחדש אנרגיה לתוך קמפיין שאולי קצת מג'אג'ע או התעייף, או פשוט לייצר סשן אי ספשייל, כמו שהצענו לפני שנים בפרק הספשיילים שלנו, וזה גם לדעתי דרך מאוד מעניינת פשוט ליצור דברים חדשים לקמפיינים הבאים שלכם.
בסדר גמור, דסי, מילים אחרונות.
תודה רבה שהזמנת אותי, היה לי ממש כיף לדבר איתכם.
ייי!
ואם גם אתם בבית חושבים שיש לכם נושא, אם אתם חושבים שיש לכם עניין, דבר מה, שלדעתכם אפשר להתארח עליו, אולי, בוא נראה, שלחו לנו מייל, show@dwarves.org.il, ואנחנו נקרא את המייל, ואנחנו נחשוב, ואנחנו נחזור אליכם, ואנחנו נדבר. אם יש לכם מחשבות לגבי כל דבר אחר, נושאים שמטרידים אתכם ואתם רוצים שנדבר עליהם באופן כלי, אולי נחזור לעשות גם את זה. מעכשיו אנחנו יותר מערכים, אנחנו פחות בונים, יש יותר רוגע, יש יותר תה לכל המעורבים, אני מקווה.
זה מה שקורה כשאתה בלונדון, ערן, יש יותר תה לכל המעורבים.
אבל מה שאנחנו עושים עכשיו, זה מה שאנחנו עושים תמיד, ועכשיו אנחנו רופרים.
הגמדים חופרים, 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 במעמקי ההר הגמדים חופרים.
בוא נראה מה עשינו בשבועות האחרונים. אורי, מה עשית בשבועות האחרונים?
התחלתי קמפיין חדש, ואני מתרגש בטירוף, בעיקר כי את כל הפרמיס של הקמפיין החדש, פיתחתי יחד עם השחקנים במפגש אפס שלנו, שחשבנו על מה בכלל אנחנו רוצים לשחק, והשתמשנו בטבלאות אקראיות, ואחד מהפרומפטים שיצא זה פשוט העולם הוא לא שלם, כלומר בתהליך יצירה, וזה מגניב, כי הפרמיס הסופי שלנו הוא שיש כפר בקצה העולם, ליטרלי, שבו הדמויות נמצאות, והעולם מסביבו יש את הפלקס, הפלקס זה פשוט הדבר המשתנה כל הזמן הזה, ואם הולכים בפלקס מגיעים לסיפורים אחרים. עכשיו, מה שיפה פה הוא שכל העולם, כל העולמות אולי, הם רק סיפורים. אז לפעמים אתה יכול לקום בבוקר, בכפר, להסתכל מהחלון, ולראות שמרחק יום הליכה יש הר חדש עם טירה עליו. כי זה סיפור שעובר, וזה יכול להיות סיפור, כלומר סינדרלה, ויכול להיות פשוט סיפור שלא קשור אליכם. עכשיו, מה שקורה הוא שככל שהסיפורים מקושרים אחד לשני, אז הם נשארים. כלומר, אם יש פה את ההר ועל ההר יש את הטירה, והטירה זה הטירה, literally, הטירה מ-Beauty and the Beast, אם תלכו לשם ותשכנעו את בל, אני חושב שקוראים לה בל, שהחיים בכפר הם נהדרים, וכולם יאהבו אותה, ושיש ספרייה גדולה, והיא באה איתכם, עכשיו יכול להיות שזה סוף הסיפור, ושאר הסיפור כאילו will fade out, ייעלם. ויכול להיות שלא, שהיא עכשיו כל יום באה והולכת מהטירה, באה לבקר בכפר, ואז זה חלק מהעולם שלכם עכשיו. וככל שהם מהודקים יותר, הסיפורים יותר מחוברים, אז דברים נשארים. אז חלק מהתפקיד של הדמויות פה, זה מדי פעם ללכת, לראות את הסיפורים שנצמדים לעולם שלהם, ולנסות להפריד ביניהם, או לנסות לחבר אותם כדי להשאיר אותם, אם זה משהו שהם רוצים שיישאר.
באיזה מכניקה אתם משתמשים? מה השיטה?
התלבטתי הרבה, בסוף אני יצרתי וריאנט של פייט, אקסלרייטד, כי רציתי משהו שהוא מספיק נוח, כדי שנוכל לעשות כל סיפור, כי אני צופה הרבה ז'אנרים ודברים בעתידנו, בגלל האופי, וגם חלק מהותי מהעולם הזה, זה שאם אתה באמת גר בקצה העולם, על הקצה, אז הרבה פעמים סיפורים משפיעים עליך. כלומר, דמויות יכולות להיות ליטרלי דמויות מסיפורים אחרים שבאו. אין לי בעיה שתבוא לצורך העניין הקפנה הזה ותגיד, כן, אני לוק סקייווקר, הייתי בג'די טריינינג, ואז בייס אותי, וניסיתי ללכת ולברוח, והגעתי לכפר הזה, ועכשיו אני פה מחכה שדברים יקרו. אין לי בעיה עם זה, וגם אין לי בעיה להגיד שאתה, אוקיי, אני לא, אני פשוט בן אדם רגיל לגמרי, אבל בגלל שאני גר על קצה הפלקס, אז יש לי השפעות נרטיביות מהסיפור של סטאר וורז,
כן.
ולכן אני כמו סקייווקר במובנים מסוים, אני יכול לשמש בפורס, יש לי לייטסייבר, whatever, בגלל השפעות נרטיביות, כי זה קורה, כי סיפורים משפיעים אחד על השני. אז עשינו דמויות, כל דמות היא בהשראת, או ליטרלי דמות מסיפור אחר, וזה כפר שבו זה קורה, זה בסדר, כלומר, איך הגדרתי את זה בסשן? כמעט כל דבר שקורה בכפר הזה, יגרום לאנשים להרים גבה, אבל מעט מאוד יגרום לאנשים להרים שתי גבות. כי הדברים הביזריים פשוט קורים מדי פעם.
אהבתי מאוד. דסי, משהו שעשית למשחקת תפקידים בשבועיים האחרונים?
אז קודם כל זה ממש מגניב, הקמפיין החדש של אורי, כל הכבוד.
ייי!
כן, לגמרי. לצערי לא, אני ממש מחכה לחזור לצ'יידקייסט, אבל אני צריכה לעבור תקופה עמוסה בעבודה, ואז אנחנו נחזור.
טוב, קשה להיות דוקסים בחצר אפיות.
אני העברתי את השבועיים האחרונים פחות או יותר בלהמשיך ולבנות את העולם של שיטת המשחק שלי ויביד, שפיתחנו באמצעות מיקרוסקופ, דסי ואביב ואביתר ואני לפני כמה שבועות. התחלנו לפתח אותו, השתמשתי רק בחלק מהדברים שעשינו שם, ועדיין הרבה מזה הוא בפלקס אורי, אבל משהו אחד שבטוח הוא חפצים קסומים, זה מאוד חשוב בעולם הזה. אז ישבתי ואספתי חפצים קסומים, מכל מיני מקומות ומקורות וכן הלאה, את הדברים שהכי מעניינים. לא דווקא את החפץ עצמו, יותר את ההשפעה שלו, אז יש לי 100 השפעות קסומות מעניינות, אני מקווה, שאפשר לעשות איתם טריקים, שטיקים, וכל מיני דברים יצירתיים ומעניינים. אז כאילו, בלי חרבות פלוס אחת, יש נגיד, אתה יודע, חרב שעולה באש, אבל יש גם דברים כמו נעליים שאפשרות לך להחליק. אז כאילו, אתה מתייחס לכל דבר כאילו הוא קרח. אתה יכול להחליק על כל דבר כאילו קרח. ואתה עושה זה באופן אלגנטי וכן הלאה. וזה, אולי אפשר לעשות עם זה משהו, לא יודע. זאת אומרת, sounds plausible. אז 100 כאלה, פחות או יותר.
מגניב.
יש לנו חדשות ויש לנו עדכונים. אז בואו נחדשן לכם, אם אתם אנשים מבוגרים, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר, 29 ומעלה אני חושב, גיל 29 משהו כזה, אתם מוזמנים לכנס זקניקון 2 רדו לי מהדשא, שהוא מיועד רק לשחקנים מבוגרים, וגם מנחים ומנחות, הוא יתרחש בדיסגוף סנטר, ב-29 ביולי, אז ממש כמה ימים מהרגע שבו הפרק הזה עולה, יהיה קישור בהערות הפרק לעמוד האירוע בפייסבוק, הרשמו. וגם כנס דרקוניקון. כנס דרקוניקון הוא הכנס הגדול של הקיץ, משחק התפקידים ועוד. אני חושב, אני כולי מקווה שתהיה בו את ההשקה של ספרי העולמות פרעים החדשים. אני לא יודע אם הגיעו עדיין מסין במחולה, אבל אמן, אמן, אמן. כל הפרטים עליו יופיעו בהערות, אני מתנצל, אני לא זוכר האם נסגרה כבר הרשמה למנחים, אני חושב שכן, אבל אם כן, זה כנראה אומר שנפתחה הרשמה לשחקנים, אז לכו, הרשמו למשהו, לכו לשחק ושחקו בדרקוניקון, שמתרחש במקום בשם איסט בתל אביב, שנמצא בצד המזרחי של תל אביב מאיילון, זאת אומרת, אתה יודע, באזור שהוא כמעט רמת גן, שהוא בערך רמת גן, אבל הוא בעצם עדיין תל אביב, אז שמה יש מועדון בשם איסט, והוא מתרחש במשך יומיים. ראשון ושני, ה-20 וה-21 באוגוסט. זהו, תודה לכם שהייתם איתנו והזנתם לנו, אם אתם רוצים עוד, כנסו לדוורפס.org.il, ואם אתם חושבים שיש לכם משהו מעניין להגיד, שלחו לנו מייל, show@dwarfs.org.il, ואם אתם רוצים לעזור לנו, תמיד תמיד עוזר, כשאתם מספרים למישהו אחר על הפודקאסט הזה, כשאתם שולחים לו פרק שמוצא חן בעיניכם, כשאתם מעלים נושא שעלה לכם, ואתם אומרים, כן, הגמדים המליצו על זה, נודה לכם. וזה הכל, תודה רבה אורי, תודה רבה דסי.
תודה רבה, קטולו אדוננו.
להתראות!
האזנתם לעל כתפי גמדים, המשותף ברישיון, ייחוס שיתוף זהה Creative Commons 4. האתר שלנו הוא bedwarfs.org.il, וניתן למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר. מנגינת הפתיחה, הסיום וקטעי האמצע הם בהלחנת צמד הקלישאות.